ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום הוא היום דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 17 שורות בראש העמוד. בעצם המשנה הזאת היא המשך ישירות ממה שלמדנו בשיעור הקודם, בעניין אנשים במשרות רמות, כמו הכהן גדול, הכהן משיח, והנשיא, דהיינו המלך, וסדר ההתרחשויות, חטאם ומינוים ועזיבת המשרה. אז בסוגיה הקודמת, בדף והשיעור הקודם, דיברנו על שני מצבים, כלומר, היה מלך וחטא כמלך וירד מהמלכות, ורק אז הגיע הזמן להביא הקורבן, או מי שהיה מלך וירד מהמלכות ורק אז חטא. כאן אנחנו ניגשים לתסריט השלישי, ובצד, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, חטאו משיח או נשיא עד שלא נתמנו. כלומר, החטא היה מוקדם בסיפור, בניגוד לדוגמאות מהשיעור הקודם. המשנה, חטאו עד שלא נתמנו, ואחר כך נתמנו, וכאן השאלה איזו קורבן יביאו, הרי אלו כהדיוטות, והם יביאו סעירה או כבשה, כמו חטאת יחיד של אדם מן השורה. רבי שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו, כלומר היה החטא וידיעת החטא באותו מצב, חייבים, אז מביאים קורבן. ומי שנתמנו, אבל אם נודע להם על החטא רק לאחר שנתמנו, פטורים. בשיטת רבי שמעון, וזה ראינו די מוקדם במסכת, כדי שיהיה חיוב צריך להיות הידיעה וביצוע החטא, או ביצוע החטא והידיעה באותו מצב, באותו רמה. אם מפרידים ביניהם, כמו שראינו עכשיו, שביצוע החטא היה ברמה אחת, כלומר היה הדיוט, וגילוי החטא היה שהוא כבר נתמנה רמה אחרת, אז אין קורבן. איזה נשיא? זה המלך שנאמר, מכל מצוות השם אלוקיו. זה הפסוק שנמצא בויקרא, פרק ד', הפרק של חטאת, של קורבן חטאת. ומה לומדים מהפסוק הזה, שהפרשה מתחילה, אשר נשיא יחטא, והנשיא הוא המלך, כי כתוב באותו קטע, מכל מצוות השם אלוקיו, שאין על גביו אלא השם אלוקיו. זה תיאור של מלך, שרק הקדוש ברוך הוא מעליו. כעת יש לנו ענייני מבנה, סימונים להתייחס אליהם, ונעשה את זה דרך הכיתוב בשוליים ממול, נושא, אנחנו מציינים שזה המשך, מבנה, צורת הכתר, מבליט הכהן המשיח, ו אתם רואים בשורה ראשונה ברחבות, בסוף השורה עוד פעם, ושם מבליטים נשיא. אנחנו גם מבליטים בצורת מעוין הביטוי פרט לקודמות. היינו, חטא ואחר כך התמנה להיות כהן גדול או נשיא. מביאים כהדיוט. אם החטא היה לפני המינוי, אז לפי הרבנן, הם יביאו כהדיוט. אנחנו גם כן מדגישים את הביטוי אוריל, את המילה אוריל בפס כפול. זה מסמן פה את המסקנה של הדיונים בברייתות האלו. אנחנו נחזור לגמרא, מנה אני מילי דתנו רבנן. מה המקור למה שלמדנו במשנה, שאם חטאו לפני המינוי ורק אחר כך המינוי, הם יביאו כהדיוטות. הפסוק אומר, אם הכהן המשיח יחטא, פרט לקודמות. התורה מתארת הבאת פר, אבל הוא לא יביא את הפר אם הוא חטא ואחר כך נתמנה. זה הכוונה פרט לקודמות, להפוקה, כלומר אין פער אם מדובר בחטא קודמות, קודמות לפני שהוא התמנה. שואל את הברייתא, מה אני באמת צריך את הפסוק? ולא דין הוא, גם בלי הפסוק הייתי יודע. ומה הנשיא שמביא בשגיגת מעשה? אין מביא הסעיר שלו, שזה הקורבן המיוחד לנשיא. הוא לא מביא אותו, אין מביא על הקודמות. משיח שאין מביא אלא על אליהם דבר עם שגיגת מעשה. המשיח הוא עוד יותר משונה ועוד יותר נגיד קשה לחייב אותו הפער, כי הוא לא חייב בביצוע עבירה בשגיגה גרידה, אלא צריך להקדים העבירה הורה משלו. אז החטא כזה אינו דין שלא יביא על הקודמות. אז למה אני צריך את הפסוק ללמד שאם הכהן המשיח יחטא זה בא להפוקי קודמות? הייתי יכול להגיע למסקנה הזאת דרך מה שאני יודע על הנשיא. לא, אם עמוד בנשיא שכן אין מביא חטאתו משעבר. אנחנו למדנו את זה במשנה בדף ת עמוד ב, שאם הנשיא חטא וירד מנשיאותו, אז הוא לא מביא כמו פעם, הוא לא מביא שעיר, הוא מביא כהדיוט. אז רואים אצל הנשיא נגיד קשר חזק יותר למצב של הדיוטות. אז אצלו אני מבין שיש נגיד להפוקי למעט קודמות. תאמר במשיח שמביא חטאתו משעבר, גם אם הוא עבר מכהן גדול, הוא עדיין מביא פער. הואיל הוא מביא חטאתו משעבר, יביא על הקודמות. יש כאן צעד לומר שגם אם הוא חטא ואחר כך נתמנה, שיביא על הקודמות את הפער. תלמוד לומר, המשיח יחטא, חטא כשמשיח יביא, אז הוא מביא את הפער כשהוא אידיוט. אם הוא חטא כשהוא אידיוט ואחר כך נמנה, אינו מביא, הוא לא מביא את הפער. ותניה נמי גבי נשיא כי היגבנה. דרך לימוד כמו שראינו עכשיו עם הכהן משיח נמצא גם אצל הנשיא בברית הבא, אשר נשיא יחטא פרט לקודמות. שוב פעם, מה זה? הוא חטא כהדיוט ואחר כך נתמנה, הוא לא יביא את השעיר, הוא יביא כהדיוט. ולא דין הוא, גם בלי הפסוק הייתי יודע את הדין הזה שיביא כהדיוט, למרות שבינתיים הוא התמנה. ומה משיח שמביא חטאתו משעבר אינו מביא על הקודמות? רואים אצל הכהן גדול שגם אם הוא חטא ואחר כך עבר מכהונה גדולה, הוא עדיין מביא פער, אבל הוא לא מביא על חטא שהוא ביצע לפני שהוא התמנה, הוא לא מביא אז את הפער. וזה הוכחנו מהפסוק אשר אם כהן משיח יחטא. נשיא שאין מביא חטאתו משעבר, אם הוא עבר מגדולתו ואחר כך חטא, הוא מביא כהדיוט, אין לו דין שלא יביא על הקודמות. אז בוודאי הוא לא יביא על חטא שהוא ביצע לפני שהוא התמנה, הוא לא יביא את השעיר במצב כזה. אז גם בלי הפסוק הייתי יודע שנשיא לא מביא על הקודמות, הוא לא מביא את השעיר על הקודמות. לא, מה למשיח שכן אין מביא בשגיגת מעשה? תאמר בנשיא שמביא בשגיגת מעשה. הואיל הוא מביא בשגיגת מעשה, מאחר שהנשיא בקלות נחייב אותו קורבן חטאת, יביא על הקודמות. אולי אם הוא חטא ואחר כך נתמנה, הוא כן יביא שעיר. תלמוד לומר שנשיא יחטא, שחטא והרי הוא נשיא, ולא שחטא ועודהו הדיוט. תנו הבנן, אשר נשיא יחטא יכול גזירה? האם זה גזירה מן השם שהנשיא יחטא? ככה נשמע, אשר נשיא יחטא, שהוא אמור לחתור. האם ככה זה שזה גזירה מן השם שיחטא? תלמוד לומר, אם הכהן המשיח יחטא, כאילו באותו פרק ד' בספר ויקרא גם כתוב על הכהן המשיח, ואיך כתוב שם? אם הכהן המשיח יחטא, מעלן לכשיחתה, רק אם הוא יחתה אז הוא חייב את הקורבן שלו, אף כאן גם בקשר לנשיא לכשיחתה. עכשיו אנחנו נתקדם בגמרא לברר על האב אמינה שהופיע פה בברייתא. האב אמינה אולי קצת לא שגרתית, שיש האב אמינה שיש גזירה מן השמיים שהוא יחתה. אמרו, יחו גזירה? גזירה מאיך התיתי? מאיפה בא אב אמינה כזאת? אמרים, יש אב אמינה כזאת, שיש גזירה השמיים שכך יהיה. אשכחן תכתיב, ונתתי נגע צורת בבית ארץ אחוזתכם. זה הפסוק בעניין ניגעים, ניגעי בתים. בשורה היא להם, הכתוב מבשר שעתיד להיות הדבר הזה, אף על פי שמדובר פה בדבר שלילי, ניגעי בתים זה לא דבר טוב, אבל בכל זאת יש כאן בשורה שניגעים באים עליהם דברי רבי יהודה. אז כמו הדבר הרע עתיד לבוא, גם המצב שיש אב אמינא שהוא פעם שהנשיא או המלך הוא עתיד לחטוא. רבי שמעון אומר, יש לנו גישה אחרת לפסוק הזה, ונתתי נגע את אותו פסוק פרט לנגעי אונסין. נגעי אונסין לפי זה לא יתאמו, לא יהיה תומת בתים בגלל נגעים שבאים דרך אונס. רשי כותב פרט לנגעי אונסין, שאם באו נגעים עדי נפיחת שד זה לא מתאמו. אז אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו בעניין אב אמינא שהנשיא יחתה. לאו אמר רב יהודה בשורה, כמו שרב יהודה אמר אצל נגעים שיש כאן בשורה שכך יהיה הנגעים, החינמי אימה היה אב אמינא לחשוב גזירה היא שהנשיא יחתה. אם כך כתיב אם, לכן כתוב אם אצל הכהן גדול, וממנו נלמד גם בעניין הנשיא, שזה רק אם זה, אם יקרה כזה, אבל לא גזירה מן השמיים. יש כאן קטע שבגמרות המסומנות נמצאים בסוגריים, וכתבנו בכוכבית בצד, בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא לתחם אורך הקטע שמתעסק בשיטת רבי שמעון בעניין ניגעי אונסין. היא מתאמו. אחרי הסוגריים הגמרא ממשיכה בסוגיית נשיא שחטא. אז נמשיך ישר בגמרא עם ההקדמה הזאת. הגמרא שואלת, ולרבי שמעון ניגעי אונסין מי לא מתאמו? אתה עכשיו דרשת מהפסוק ונתתי נגע צרת, זה בא למעט ניגעי אונסין שלא מתאמים. האם זה כך? והתניא, פסוק בעניין צרת כתוב, אדם כי יהיה מן הדיבור ואילך, כלומר מזמן שהצטבו על נגעים, רק נגעים אלו מסוגלים לתמות, אבל נגעים שהיו בהם לפני, נגיד לפני מתן תורה, שזה לפני הדיבור, נגעים כאלו לא מתמים. והלא דין הוא, בלי הפסוק הייתי אומר תמי בזב ותמי בנגעים, שני תחומים של תומה, תומת זב, תומת נגעים שהידועים מהתורה. מה זב מן הדיבור ואילך, אף נגעים מן הדיבור ואילך. כמו שאת הזב זה ברור שזה מן הציווי עליהם ואילך ולא לפניכם, ורשי כותב זב, מה זב בדיבור אילך, רשי בסוף טור הראשון מתכתיב כי יהיה זב מבשרו, תזבין שהיו לפני הדיבור אין מתאמין לאחר הדיבור, אלא אם כן ראו זיוות אחר הדיבור. אז הברייתא יוצאת מנקודת הנחה שזיווה זב היה מתאמה רק מן הדיבור ואילך, אז כמו שזב זה כך, גם תומת נגעים מן הדיבור ואילך. לא, אומרת, לא, אתה לא יכול ללמוד דיני נגעים מזב. אם אמרו בזב שכן אין מטמא באונס, אם אדם חווה זרם, זרימה של זיווה מגופו, וזה בא בתנאי אונס, רשי לא מביא את הדוגמאות האלו פה, אבל אם אדם נהיה פתאום מפוחד או אכל משהו וזה גרם לזיווה, זה נקרא באונס. אז יש משנה שאומרת בשבעה דרכים בודקים את הזב, לברר שזה לא, שאין לתלות את זה בגורמים אחרים, זה אלא זה נזילה מהגוף שבא נגיד באופן טבעי אוטומטית, אבל לא בתנאי אונס. אז אם אומרים שבזיבה הוא לא מתאמה באונס, תאמר בנגעים שמתאמין באונס. אז מאחר שעץ נגעים יש את התכונה הזאת שמתאמין באונס, אז אולי גם נגעים שהיו לפני הדיבור יתאמו. שוב פעם, רשי, שורה שנייה בתור השני, תאמר בנגעי אדם שמתאמין באונס, כגון על ידי נפילה והקעה וקביעה, או על ידי שד. ועדין לנגעי בתים דמתאמו באונס. אז מה בקשר לתומת נגעים לפני הדיבור? אתה אומר לומר אדם כי יהיה מן הדיבור ואילך. אבל מה רואים מכאן? בניגוד למה שהושמע למעלה בשמו של רבי שמעון, שיש פסוק שבא למעט נגעי אונסים, פה אנחנו רואים שנגעי אונסים כן מתאמין. אז איך ניישב את העניינים? רב אמר, מה שרבי שמעון פתר, פרט לנגעי רוחות, שבא על ידי השדים. רב פאב אמר פרט לנגעי כשפים. אילו נגעים לא מתאמין, אבל נגעים שבאים, כמו שראינו מקודם, מנפילה או מקביעה, הם כן יכולים לתמות. תנו רבנן, עשיר נשיא יחטא, פרט לחולה, נשיא חולה. מה? אז הוא, לפי המקור הזה, הוא לא יביא הקורבן שלו, את השעיר, אם הוא חטא, כשהוא היה חולה. כלומר, שואלת, משום דבי, לחולה, יבחי, לי מן נשואותי, בגלל שאני החולה הוא נדחה מהנשיאות? ודאי שלא. אז גם אם הוא היה חולה, ועשה עבירה שחייב בחטאת, אז הוא יביא את החטאת נשיא, את השעיר. אז מה רוצה פה המקור לומר? אמר עבדימי ברוך אמר פרט לנשיא שנצטרה צרת. אם הוא אם נשיא שנצטרה חטא, אז הוא לא יביא שעיר, שנאמר וינגע השם את המלך והיא מצורה עד יום מותו וישב בבית החופשית ויותם בן המלך על הבית. מה שחשוב בלי להיכנס לרקע המקראי, רואים פה נגעים על מלך, וכתוב והוא ישב בבית החופשית. מה הכוונה? שנעשה חופשי מן המלכות, ובכך נהיה כאדיוט. אז הוא, אז נשיא שנצטרה, הוא לא מביא את השעיר, אלא יביא את ה סירה או הכבשה, אם הוא חטא בחטא שחייבים עליו קורבן חטאת. מדקמר בבית החופשית מכלל ועד אשתה אבן הבד, שעד עכשיו הוא היה בשרות. שרות זה בעצם עבדות. אנחנו נרחיב בשורות הבאות בדימוי, במשל הזה, ששרות נחשב כעבדות. ברשי וישב בבית החופשית דנעשה חופשי מן המחות כאדיוט דמי ואינו מביא שעיר, ודלא כרב יוסי דמר ליאר פרק כהן משיח, הורה כהן משיח זה פרק שראינו לפני כן, מי שבא לידי עניות והי נצטרה לא בא לידי עניות, גז עד ידי האוצר שלו עדיין תחת שליטתו, מהאיתי זה עדיין כאן. אז לפי רבי יוסי, נשיא שנצטרה, הוא עדיין יביא את הקורבן של הנשיא, כי רבי יוסי בוחן את הדבר לפי מקור התשלום. אז הוא במובן הזה הוא נשיא, נכון הוא נצטרה, אבל עדיין התשלום יהיה מאוצר המלך. אנחנו נחזור לגמרא, כמובן עם הדעה שנשיא שנצטרה באמת יהיה פטור מקורבן שעיר, אז הקורבן של הנשיא. עכשיו יש כאן מעשה, כי דה רבן גמליאל ורבי יהושע אבו עזלי בספינתה הפליגו באונייה, בעדי דה רבן גמליאל אבי פיתה, הוא הביא איתו סנדוויץ' או פת, בעדי רבי יהושע אבי פיתה וסוטה גם סולט, שלם פיתה דה רבן גמליאל ונגמר הלחם שהביא איתו רבן גמליאל, שמח הסוטה דה רבי יהושע, ומה לאכול עכשיו? ניתן לאכול מדברים שיופו מהסולת שהביא רבי יהושע. המלא מהווה ידית דאבלן וכובה כולי היי דעתית סוטה, מה ידעת שאנחנו נתעכב בהפלגה הזאת כל כך הרבה זמן שנצטרך שהצטרכת או שחשבת להביא סולת? הרי לחם לא מחזיק הרבה זמן, הוא מטפש עם הזמן, אז לקחת את זה בחשבון שנהיה בהפלגה הרבה זמן והבאת גם כן סולת. אמר לי, אז רבי ישוע הביא, הסביר מה היה השיקוש שלו. הוא אומר, כן, היה לי, עלה אצלי חשש, וזה התגשם, שנתעכב בהפלגה. אמר לי, כוכב אחד ל-70 שנה עולה ומטה את הספנים. רבי חובל היו מפליגים ומכוונים את ההפלגה דרך כוכבים שהיו קבועים ברקיע, אבל פעם ב-70 שנה יש כוכב שהיה מסוגל להטעות את הספנים, ואמרתי שם יעלה ויעטע אותנו וכן הווה. אמר לי רבי גמליאל, שמע את ההסבר של רבי יהושע, אמר, כל כך בידך ואתה עולה בספינה, אתה כל כך מוצלח בחוכמה, מה אתה צריך להפליג כדי למצוא פרנסה? לא יכולת עם כל החוכמה שלך למצוא פרנסה בקירוב מקום? אמר לי, אז רבי יהושע ענה לרבי גמליאל, אמר, עד שאתה תאמר לי, תאמר שני תלמידים שיש לי ביבשה, שיהיה לך יותר תמוע על שני תלמידים שיש לי, רבי נזר חסמה ורבי יוחנן בן גודגדה, שיודעים לשאיר כמה טיפות יש בים ואין להם פת לאכול ולא בגד לרבוש. אין קשר בין יכולות שכליות וחוכמות להשגת פרנסה. הנה הם ידעו איך לחשבן כמות המים בים, ובכל זאת הם אנשים שבחוסר כל אין להם פת לאכול או בגד לרבוש. אז שמע רבן גמליאל את דבריו של רבי יהושע על אודות התלמידים האלו, נתן דעתו להושיבם בראש. אמר שאם זה המצב שלהם, אז אולי יתפרנסו מכך שהם יעמדו בראש, הם יהיו ראשי הציבור, ובכך יתפרנסו. כשעלה, כשהגיעו חזרה ליבשה, שלח להם ולא באו. רבי גמליאל שלח שיבואו, יקבלו את המשרה, אבל הם לא באו. חזר ושלח ובאו. אחר כך, אחרי הרבה הפצרות, אז באמת באו. הם נמנעו מלבוא, הם לא רצו את המשרה, הם ברחו מפני הכבוד, נקרא לזה. אבל רבי גמליאל הפסיר בהם, אמר להם, רבי גמליאל הסביר להם, כי מדומים אתם ששרה אני נותן לכם, אתם חושבים שאני נותן לכם שרה, כבוד, כאלו דברים, ולכן אתם ברחתם מן הגדולה. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', עבדות אני נותן לכם. ולכן אין סיבה לברוח, שנאמר, כאן יש פסוק שמתאר את העצת הזקנים לרחבעם, רחבעם המלך שבא אחרי שלמה אביו. והזקנים אמרו וידברו אליו לאמור, אם היום תהיה עבד לעם הזה אז תצליח. כידוע שרחבעם לא קיבל את עצתם של אותם זקנים, הוא נכשל במלכות, אבל רואים שהזקנים תיארו את המלכות כעבד. תנו רבנן, בתורה בפרשת ויקרא פרק ד' בפרשת קורבן חטאת, הפסוקים מתייחסים לחטאת של כהן משיח, והפסוק אומר בויקרא ד' פסוק ג', אם הכהן המשיח יחטא, כך נפתח היא הפתיחה של פרשת כהן גדול. בהמשך בפסוק י' כתוב, ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הכל, זה הפרשה שפר אליהם דבר של ציבור. ובהמשך בפסוק הבית כתוב, אשר נשיא יחטא, ובפסוק חזיין, ואם נפש אחת תחטא, זה קורבן חטאת פרטי יחיד. אם שמתם לב, הפתיחה של הפרשיות כמעט כולם היו ואם נפש ואם כל הדת ואם כהן משיח, אבל כשהתורה הזכירה את הנשיא לא כתוב ואם, אלא כתוב אשר נשיא יחטא. אז הגמרא מאירה על כך, תנו רבנן, אשר נשיא יחטא, אמר ביוחד מזכאי, אשרי, הלשון אשר נשיא, אשר כמו אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קורבן על שגיגתו. אם נשיא שלו מביא קורבן, צריך לומר מהו הדיוט. אם הנשיא שהוא המלך שהוא הרם באומה, יש מקום אצלו לחשוב שהוא הכי הכי חשוב, אין לו צורך להביא קורבנות, או איך אומרים, הוא מעל החוק, הוא לא שוגג. ובכן, אם יש מכונות מאדם מורם מעם להכיר בחטא, בשגגה שלו, אז ודאי העמך, אנשים מן השורה, יהיו מוכנים להכיר בחטאם. ואם על שגגתו מביא קורבן, צריך אתה לומר מהו זדונו? אם הוא מוכן אפילו על דבר שבשגגה מוכן להכיר בזה ובעקבות כך הוא יביא קורבן, ודאי שהוא יהיה פתוח להתחרט על חטא שבזדון. זה עוד יותר בולט שהוא חייב לחזור בתשובה על זדון. שואל דוגמה, מה תקיף לרבה בריד רבה אלא מעט הדכתיב, אם אתה דורש אשר בלשון אשרי, אז מה תגיד בפסוקים הבאים? דכתיב, ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ובירבם בנבד דכתיב בי אשר חטא ואשר אחתי, אחנה מדשרי הדור הוא. איזו עושר, איזו שמחה יש בפסוקים האלו. הגמר אומרת, אצלנו את הפסוק אשר נשיא יחטא שני הכה, כאן זה שונה, דשני קרא בדיבורי. אנחנו הקדמנו את הגמרא פה בפסוקים שציטטנו מקודם בויקרא פרק ד', שאר הקטעים, שאר הנושאים, עם כהן משיח, עם לפני פרשת פר אלם דבר של ציבור, ששם גם כתוב ועם כל הדת ישראל, וגם בהדיוט כתוב ועם נפש אחת בפסוק חף זין, אבל בעניין הנשיא לא כתוב עם, כתוב אשר נשיא יחטא, ולכן ניתן לדרוש את המילה אשר בקשר לנשיא. היא שוב פעם התורה שינתה בסגנון בקשר לנשיא. יש לנו נושא בשוליים, כתבנו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. יש כאן גם שימוש בפס כפול, ותחת הכותרת מפנה כתבנו שתי דעות מתי שייך לומר אשריהם לצדיקים. הגמרא דרש רב נחמן רב חיסדא, מהי דכתיב? יש אבן אשר נעשה על הארץ וכו', בצד הוספנו את הפסוק במלואו, קהלת פרק ח' פסוק י' כתוב, ונקרא את הפסוק ביחד. יש אבן אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע עליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע עליהם כמעשה הצדיקים. אמרתי שגם זה הבל. הגמרא, אשריהם לצדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים של עולם הבא. מה זה מעשה רשעים של עולם הבא? רשעים בעולם הבא יסבלו מצרות. אז צרות שמגיעים לצדיקים בעולם הזה, זה סיבה לאושר. אוי להם ורשעים שמגיע להם כמעשה הצדיקים של עולם הבא, בעולם הזה, את הטובה שיגיע לצדיקים בעולם הבא, אוי להם לרשעים שמגיע להם טובה בעולם הזה. אצל הרשעים ההבנה פה היא פשוטה, שאותם רשעים אם הם יקבלו טובה גם בעולם הזה, לא יישאר להם שום זכות לקבל איזו הטבה לעולם הבא. אז אם הם נהנים בעולם הזה, לא יישאר שום הנאה להם בעולם הבא. רש"י כותב, אוי כמו וי, דאך לא כתיב אשר. בפסוק שקראנו מקודם מקהלת כתוב, אשר יש צדיקים אשר מגיע להם כמעשה רשעים. אז שמתם לב, אשר יש, אז המילה אשר הופיע אצל הצדיקים, אבל כתוב ויש רשעים, לא כתוב אשר אצל רשעים. זה מה שרשי אומר, דהך לא כתיב אשר דמשמע אוי להם לרשעים שמגיע להם טובות לעולם הזה, כדרך שמגיעים טובות לצדיקים בעולם הבא, דרעי לרשעים כי דכתיב ומשלם לשונאיו אל פניו. אז הם מקבלים את כל תשלום, איזו זכות קטנה שהיה להם, הם כבר מקבלים שכרם בעולם הזה, לא יישאר שום דבר לעולם הנצח עבור אותם רשעים. גם הזכרנו פה שזה שמחה לצדיקים, זה טוב לצדיקים שיהיה להם צרות בעולם הזה. עכשיו הנקודה הזאת, אמר רבה, אתו צדיקי אחלי יתרי על מימי סני לו, ואם צדיק יהנה בשני עולמות זה דבר רע? זה סנוי להם? אלא אמר רבה, אשריהם לצדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים של עולם הזה בעולם הזה. מה קורה אצל רשעים? הקדוש ברוך הוא מוכן לתת להם הטבות בעולם הזה. אז אשרי לצדיקים שגם כן מקבלים הטבות בעולם הזה, אוי להם לרשעים שמגיע להם כמעשה הצדיקים של עולם הזה בעולם הזה, ואוי ואבוי לרשעים שגם בעולם הזה מקבלים צרות כמו מה שצדיקים כן יכולים לצפות להם. אבל אם רשעים מקבלים מהם צרות בעולם הזה, באמת זה סימן שאפילו בעולם הזה, מקום שהקדוש ברוך הוא מוכן לשלם להם איזו שכר, גם פה יש להם צרות, ובוודאי בעולם הזה, בעולם הבא לא, אין להם זכויות. אז הם נפלו בפח, אפשר לומר, אם הם יסבלו גם בעולם הבא וגם בעולם הזה. הגמרא ממשיכה, רב פאפה ורב הונא ברי ישוע עתו לקמי דרבה, הגיעו, הופיעו לפני רבה, מלאו רב השואל שאל אותם, וקימתון מסכת הפלן ומסכת הפלן, אתם יודעים ובקיאים במסכת הזו, מסכת השנייה. רש"י כותב בשורה האחרונה בתואר הראשון, כלומר יש לכם מסכת סדורה בפיכם, מסכת הפלוני ופלוני. הם אמרו לי, אם כן. הוא אבא שואל אותם, את ריתו פרוטה? יש להם קצת עושר, כספי, אתם מסודרים במובן הזה? אמרו לה, אין, יש דזבנן, קטינה דרה, אנחנו קנינו מגרש אדמה, ומזה אנחנו מתפרנסים. ורשי כותב, השורה הראשונה בתור השני, הוא אומר, יעטריתו, לשון עושר, יעטריתו פורטה, כלומר, יש לכם עושר, ואין לכם לתרוח אחר מזונות, ויש לכם פנאי לעסוק תדיר בתורה. אמרו לי, אין דזבנן לכל אחד ואחד מינה, קטינה דרה, ומצנינן מינה ברווחה. אז אנחנו מתפרנסים מאותו, מאותו חתיכת אדמה. קרי עליו, אז רבא שמע את זה, אשרי הצדיקים שמגיע להם כמעשה הראשים שבעולם הזה, כאן הטובות בעולם הזה. ואגב, זה פשוט זה רבא לשיטתו, שאומר זה, אין בכלל שום שום גריעותה בכך שצדיקים נהנים גם כן בעולם הזה. אמר רבא בר חנה, אמר ביוחנן, מהי דכתיב כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. רשי, סליחה, ההערה שלנו בצד נושא, סלש מבנה, יש לנו מעוין שמביא את המילה משל. הם דעות להסביר עד הכתיב כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. זה ייקח כמה שורות טובות, הם רואים את המעוינים בדרך, הם, אלו הם שלבים להסביר הפסוק הזה. בכל פעם, עד שנגיע לשלב האחרון, הגמרא תדחה את ההצעות הקודמות. אז מה הכוונה פה, כי ישרים דרכי השם וכו'? משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם, הכינו את הקורבן פסח שלהם, אחד אכלו לשום מצווה ואחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשום מצווה, צדיקים ילכו בם. זה שאכלו לשום אכילה גסה, ופושעים ייכשלו בם. קודם כל, מה זה אכילה גסה בהקשר קורבן פסח? רש"י מביא פירוש, אבל התוספות הראש מקשה על הפירוש הזה. אז נתחיל עם רש"י, לשם אכילה גסה, שורה שנייה בשורות הקצרות, רש"י כותב, שלא לשום מצווה, אלא נתכוון לאוכלו לשם כינוח סעודה. תוספות הראש הוא מקשה, אז מה רע במחשבה כזאת? עד הרבה, קורבן פסח, אנחנו יודעים, הוא נאכל על הסובה, כמו כינוח סעודה. וכך הוא מפורש, אנחנו נסתכל ביחד בתוספות הראש, שורה שלישית בשורות הרחבות למטה, אלא נראה לפרש כפשוטו שאכלו את הקורבן פסח לאחר שהיה שבע כל כך שאינו נהנה כלל מאותה אכילה, אף פי שדרכו להיות נאכל על הסובה, היינו משום דכתיב למושך כדרך שהמלכים אוכלים. הקורבן פסח נאכל על כן נאכל על הסובה, במצב כזה כדרך שמלכים אוכלים שמביאים התפנוקים הטובים בכינוח סעודה, לפי שכבר סבעו משאר מאכלים ונפשם קצה בהם, כלומר שאר מאכלים בשרים וכדומה, אלא שנהנים ממאכלים הטובים באחרונה. עכשיו, אז אכילת הפסח שנקרא פה אכילה גסה, כך אני מבין מתוספות הראש, שאין לו חשק לאכילת בשר במצבו העכשווי. יכול להיות שאותו אדם היה כן מוכן לאכול מנת גלידה או גאי או משהו כזה, תפנוקים, אבל לא בשר. אז נחזור לגמרא. הגמרא מקשה, איך זה שאדם שאוכיל את הקורבן פסח לשם אכילה גסה, כמו שהסברנו עכשיו, איך אתה קורא לו ופושעים? אמר לי ריש לקיש, רשע קריד, מי שאוכל את הפסח בצורה כזאת הוא נקרא פושע או רשע? נהיד לא אביד מצווה מן המובחר, פסח מי לא כאכיל? נכון, יש מצווה מן המובחר לאכול את הפסח עם חשק, עם תאווה, לבשר הזה של הקורבן פסח. אבל אם הוא לא, אם הוא אוכל את זה עם קצת היסוס וקושי, זה לא הופך אותו להיות רשע. אלא, אז מה עם הפסוק שלנו? אנחנו מדברים על ישרים דרכי השם, שבפסוק הזה מוזכר צדיקים וגם פושעים. אלא משל לשני בני אדם, זה אשתו ואחותו אמו בבית, וזה אשתו ואחותו אמו בבית. אז יש שני אנשים, ולכל איש יש שתי נשים בביתו, אחד אשתו, אחד אחותו. הגיע שעות הלילה, אחד נזדמנה לו אשתו, ואחד נזדמנה לו אחותו. וכמובן בקיום יחסים, זה שנזדמנה לו אשתו, הוא זכה שלא לא, לא, טעה במשהו, לא שגה, לא חטא, צדיקים יחובם, המשפט הזה מתאר אותו. וזה שנזדמנה לו אחותו, הפושעים יכשלו בם, הוא נכשל. הגמרא בכל זאת שואלת על הפירוש הזה, מי דמי, האם זה דומה לפסוק ענן קמינן חדה דרך. דיברנו על דרך של השם, דרך אחד והכה שני דרכים. ככה כאן יש לנו שני בתים, שני גברים בכל בית שתי נשים. זה לא תיאור של דרך אחד, אלא משל ללוט ושתי בנותיו, הן שנתכוונו לשם מצווה, צדיקים ילכו בם. הסיפור עם לוט ידוע מן המקרא, שאחרי הפיכת סדום ועמורה, אז הוא היה עם בנותיו לילה אחד והשנייה בלילה השני. אז הם שנתכוונו לשם מצווה, הם למה הם השקו את אביהם ושכבו איתו? כי הם חשבו שהעולם נחרב, כל העולם נחרב, לא יש שום דבר מאנושות. אז הם באו אליו לשם שמיים, אז הם מוגדרות כצדיקים ילכו בם. הוא שנתכוון לשם עבירה, ופושלים ייכשלו בם. אז זה בעצם אותו דרך, נראה זה, זה אותו קיום יחסים, ובאותו קיום יחסים היה גם צד של צדיקים ילכו בם, וצד שני, מצד לא, פושלים ייכשלו בם. כמו שואלת, ודימה הוא נמי לשם מצווה הוא מכוון, אולי הוא גם כן התכוון לשם מצווה. אמר ביוחנן, הוא דוחה את זה. כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר. אנחנו מביאים פסוק, והפסוק יגלה את החשיבה והמהות של לוט. אצלנו בגמות המסומנות אנחנו הדגשנו עם פס רצוף את החלקים של הפסוק. מדי פעם אנחנו נשתמש בכפכוף להבליט מילה מיוחדת. אז אם אנחנו לפני שנתקדם בתוך הגמר מילה אחר מילה, נתמקד קודם בחלקים שהובלטנו עם פס. אז מה יוצא? יוצא פסוק מספר בראשית פרק י' פסוק י', ושם כתוב וישא לוט, אני מדלג, אתם רואים את הפס הבא, את עיניו ויער את כל הכיכר, את כל כיכר הירדן, כי כולו משקה. וזה הפסוק שאנחנו עכשיו נחלק ונדרוש. אז איך אנחנו יודעים שלוט לא התכוון לשם מצווה? שנאמר, כל הפסוק הזה לשם עבר נאמר, וישא לוט. וזה מקביל לה, ותישא אשת אדוניו את עיניה. זה באשת פוטיפר עם יוסף, שהיא התכוונה למעשה אסורה, למעשה זנות. אז זה גם בפסוק וישא עיניו, כך היה בחשיבת לוט. את עיניו, מה זה מלמד? ויאמר שמשון, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. אז שמשון הלך, כמו חז"ל אומרים, הוא הלך אחר עיניו, לא בהכרח עם כוונות טהורות לגמרי, לחלוטין. אז זה מה שמרומז פה אצל לוט גם כן. את עיניו, סליחה, ויער, מה זה מרמז? ויער אותה שכם בן חמור, כשהוא רצה לאנוס את דינה, רואים המילה ויער, אז גם מצולות. את כל, את כל כיכר על ירדן, מה לומדים מכאן? כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אז מרומה זה אצל אצל לוט, הרעיון הזה של זנות, שמשווים אותה לכיכר. כי חולה משקה, אינך אחרי מאווי, נותני לחמי וממים, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. אז שוב פעם רואים את את הצד הצד החישק והתאווה שקשור ללוט. שואלת כלומר, מה רוצים מלוט? והמנס אניס, סך הכל הבנות השקו אותו ובתוך שחרות הם באו עליו, אז הוא אנוס. למה מתארים אותו כאחד שהלך אחר תאוותה, ואמרנו שהוא לא התכוון לשם מצווה, הוא התכוון לשם עבירה, בסך הכל היה אנוס. הגמרא עונה, תנא משום רבי יוסי רבי חוני, למה נקוד על וב שבקומה של בחירה? התורה אומרת שהוא לא ידע בשכפה וקומה. התורה יש לה מדי פעם נקודות שמופיעות על אותיות מסוימות בכמה מקומות בתורה, וגם פה אין ניקוד של התנועות הקריאה שאנחנו משתמשים בהם, אין נקודות, ניקוד כזה בתורה, אבל זה ניקוד שהוא על פי מסורת. זה תורה שמרפא, תשים פה נקודה, ויש מקומות נוספים תשים פה נקודות, ו זה אחד מהמקומות האלו. יש ניקוד על האות וו במילה שבקומה. לומר לך שבשכבה לא ידע, אבל בקומה ידע. בהתחלה של המעשה הוא היה שיקור, אז הוא לא ידע, אבל בזמן שהבת שלו הבחורה סימה עם אביה, סימה עם היחסים, היא קמה, אז לוט כן ידע שהיא הייתה איתו. שואלת כלומר, מה הווה למעבר, מה הידעה והווה? אתה מתאר כאן מה שנקרא אחרי המעשה, אז שוב פעם, למה יורדים על לוט? תשובה, נפקא מינה דלפניה אחרינה לא היא באה אליי למשתי. יש נפקא מינה במה שאמרנו כאן, שהוא יודע שאם הוא משתקר יש סכנה שיבוא עליו ביתו, יש לו עוד בת, אז לא היה ללא להשתקר בלילה השנייה, ובכל זאת הוא כן השתקר. אז זה נקרא אי אחריות בלשון עמתה, וזה הוא פשע, הוא נתן לעצמו ליפול באותו פח פעם שנייה. דרש רבה, מה ידכתיב? אך נפשע מקריאת עוז ומדיינים כבריח אמון. אך נפשע מקריאת עוז, המילה נפשע רש"י מסביר כמו שמרד, אך שמרד מקריאת עוז. מה זה קריאת עוז? עוד מעט נראה. אז זה לוט שפירש מאברהם, זה האח, זה היה אחיין של אברהם, הוא מרד בדוד שלו, שהוא מתואר בפסוק כקריאת עוז. המשך הפסוק, ומדיינים כבריח ארמון, מה נדרש מכאן? שיטיב מדיינים ריב ומתח בין ישראל לארמון, שנאמר, לא יבוא ארמוני ומואבי בקהל השם. אז לוט ומעשיו הביאו לידי כך הולדת האומות האלו, עמון ומואב, שהם צאצאי בנותיו של לוט, ויש איסור על האומות האלו להתחתן, אפילו אם הם מתגיירים, הם אסורים להתחתן עם ישראל. והמצב הזה של אי יכולת להתחתן היא בטח בסיס ליצירת מתח ומדון. דרש Rava Vitema Rabbi Yitzchak Mai Dichtiv Tava Yivakesh Nifrad Bechol Tushia Yitgala Tava Yivakesh Nifrad Ze Lot Shenifrad Me'Avraham Bechol Tushia Yitgala Shenitgale Kelono Shel Lot Bevatei Knesiot Ubevatei Midrashot דתנן, עמוני ומואבי עשויים איסו עולם הם לא יכולים לבוא בקהל זה התוצאה או זה המשמעות שבכל תושיה יתגלה אמנם כתוב הפסוק עם עין אבל המשמעות הוא שגילוי פרסום הקלון של לוט ומעשיו עם בנותיו הפרסום בא לידי כך שדנים בבתי מדרש על איסורי חיתון שקיים בצאצא האב ואמר אולה תמר זינתה וזימרי זינה שתי דוגמאות של זנות אבל כותביות תמר זינתה יצאו ממנה מלאכים ונביאים מהמעשה שלה עם יהודה בסופו של דבר צאצאיה היו גם מלאכים וגם נביאים זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראל מעשה זימרי עם קוזבי במעשה בנות מדיין והתוצאה הייתה אסון לישראל אמר רב נחמה יצחק גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה שנאמר תבורך מנשים יעל אשת חבר הקינים מנשים בריאות תבורך יעל אנחנו יודעים היא הייתה עם סיסרה והיא פיתתה אותו וכך הצליחה לחסל אותו להרוג אותו ומעשיה בעצם הציל את עם ישראל ובפסוק כתוב שהיא תבורך מנשים באוהל תבורך משמע יותר מהנשים באוהל ומיהן מה נינו נשים באוהל שרה רבקה רחל ולאה מה ניתן להסיק מפה שהעבירה של עבירה נשמה של יעיל הרי היא הייתה בקיום יחסים אסורים בעצם עם סיסרה אבל הייתה לשמה הייתה לשם הצלת עם ישראל זה יותר משובח ממצווה שלא לשמה מה שמאפיין או קשור לאימהות במסכת נזיר המפרשים מסבירים קצת יותר ממה שאנחנו רואים פה מבחינת רשי אז אנחנו רק נגיד נסתפק בזה שהאימהות מתוארות פה בגדר מצווה שלא לשמה יכול להיות כמו שבאמת מפרשים שם שהתשוקה לאימהות שאפיין את האימהות זה מוגדר כמצווה אבל שלא לשמע רשי תוסות הראש בסוף בסוף הפירוש שלו פה על עמוד הוא כותב גדולה עבירה לשמע מה שנבלה יעיל לסיסרה לא להנעתה כיוונה אלא לתשש כוחו שירדו ויארגונו שירד כוחו והיא תצליח להרוג אותו אבל בילות אמהות להנתן אם כך קרילו מצווה שלא לשמה נחזור לגמרה השאלה פה אתה מעלה עבירה לשמה לדרגה גבוהה ממצווה שלא לשמה ובכך נשמע לנו שמצווה שלא לשמה יש בזה גריעותה ועל זה הגמרא שואלת איני האם באמת זה כך שמצווה שלא לשמה יש איזו גריעותה בדבר והאמר רב יהודה מרב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה אז כאן הגמרא מתקנת את הלשון, אמה כמצווה שלא נשמה. שהעבירה נשמה היא, היא מדורגת בשוויון עם מצווה שלא נשמה, אבל לא לדרג עבירה נשמה מעל מצווה שלא נשמה. אמר רבי יוחנן, הוא ממשיך בתיאור מעשה יעל עם סיסרא, שבע ברעי לא בעל אותו רשע באותה שעה שנאמר, בין רגלי הקרה נפל שכב וכו'. רשי מביא את המשך הפסוק, ומשם אנחנו מגיעים לרמז לשבעה בעילות, שבע בעילות. שואלת הגמרא, והכה מתעניה מעבירה? איך אתה אומר שזה היה עבירה של עבירה נשמה, ובפרט על פי הפירוש שראינו בתוספות הרש, שהיא בעלה אותה לא להנתה, אבל איך אתה אומר שכך, הרי היא נהנתה מהעבירה? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר חי, אפילו טובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים. לא, באמת היא לא נהנתה. כי מה שהרשע אולי נהנה זה דווקא חרה לה. והגמרא אומרת שטובתם של רשעים דווקא זה רע אצל צדיקים. כאן הגרסה מוסיפה את המילה גופה, ראינו את זה לפני 3-4 שורות. גופה, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, שמיתו שלא לשמה בא לשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק הרשע, כך אנחנו רואים שבלק הקריב קורבנות בזמן הניסיון שלו לקלל את עם ישראל. אצלו לא היו כוונות טובות, היו כוונות לעורר כללה עם ישראל. אז באותו שעה, אבל מה, הוא הקריב את הקורבנות לקדוש ברוך הוא. אז בזמן שהוא הקריב את הקורבנות האלו, זכה ויצא ממנו רות. דאמר רבי יוסי, רבי חנינה, רות בת בנו של עגלון, בן בנו של בלק מלך מואב. היא מצאצאי אותו מלך מואב, אותו בלק שהקריב קורבנות, ובכך זכה למה שהוא זכה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין שאין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה? תשובה, מהכה. אפילו בחירת המילים של אדם היא בעלת משמעות, ויש לזה תוצאות. דאילו בחירה, הבת הגדולה של לוט, הבחורה, היא הולידה ילד, דקריה מואב, משמע מאבי. כאילו, אפילו בשם של הילד היא לא, לא הצניעה את המעשה שהביא לדעתו. יש פה משהו, אפשר לומר, גס. אז אמר די רחמנה למשה, הקדוש ברוך הוא, בקשר לצאצאים של אותו מואב, הקדוש ברוך ציווה, אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה. ואנחנו מדייקים, מלחמה, גמר ממשיכה לדף י' א', הוא דלו הצרינו. האיסור בקשר ליחסים של עם ישראל למואב זה רק לא ליזום איתם מלחמה, אבל לצער אותם מותר. ואילו צערה דקאי בן עמי, היא השתמשה בלשון נקייה, היא כיסתה, היא צניעה את המעשה, היא לא רצה להודיע לה שהיא התעברה מאבא שלה. אמר לי, הקדוש ברוך אומר למשה, אל תצורי ואל תתגר בם, ואנחנו מבין כלל. אפילו צעורי, לא. אפילו לצעיר אותם, לא. רואים, התוצאה משיחה נאה של בן אדם. במקרה זה, בת של לוט. אמר הבחיר, באבין, אמר רבי יהושע בן כוחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשכר לילה אחת שקדמה בחירה על הצעירה, זכתה וקדמה ארבע דורות, יש כאן כמה גרסאות חינופיות, יש ארבע דורות למחות, בבקם הדף למתחת יש גרסא ארבע דורות לישראל, ובנזיר ארבע דורות בישראל למלכות, ונסביר. מאחר שגינינו במקצת את הבת הבכורה, כאן באה תורה לדברי שבח. היא, הבת הבכורה שלו, הזדרזה במשימה שלה שהייתה, כפי שאמרנו, היא התכוונה לשם מצווה, והיא הזדרזה וקימה עם אביה יחסים בלילה הראשון, ובזכות הזריזות שלה גם קדמה ממנה ארבע דורות בישראל. ומי יצא ממנה? אז היה רות, בסדר, היא לא נולדה בישראל, היא התגיירה, אבל בנה עובד, אחר כך אישי, אחר כך דוד, ואחר כך שלמה. אז יש אצלה, לכן הגרסה פה לא קשור, לא קשור כל כך לעניין מלכות, אלא קשור לארבע דורות בישראל לפני שהיה צאצאה של של אחותה הצעירה בכלל מישהו מישראל, כי מי שיצא ממנה בישראל הייתה מנעמה האמונית, היא מאמון, שהיא הולידה בן לשלמה ובשמו רחבעם. אז רחבעם בן שלמה, אם שלמה היה דור הרביעי בישראל, בנו דור החמישי, והוא הוא תוצא מהולדה מנעמה האמונית. דבר מעניין בכל מקרה, שאם מתבוננים על המשך הדורות עד ביאת המשיח, ביאת המשיח הרי הוא צאצא מהמלכים האלו, אז הוא צאצא משילוב של עמון ומואב. אנחנו הגענו לסוף שיעורנו היום, עד כאן שיעורנו להיום.